שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מפלגת הליכוד עתרה בשעה האחרונה לוועדת הבחירות המרכזית בשל שימוש שעושה ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד בקציני ולוחמי צה"ל לקמפיין הבחירות שלו. בצהריים קיים לפיד ביקור בבסיס חיל האוויר ופרסם תמונות שלו עם קצינים וחיילים. בהודעת הליכוד נאמר כי לפיד עושה שימוש פוליטי בחיילי צה"ל בניגוד לחוק. מבית החולים רמב״ם בחיפה שוחרר בשעה האחרונה אחד החיילים שנפצע באורח קל בפיגוע הירי המשולב שאירע בבקעה. לפי שעה מאושפזים עדיין חייל נוסף במצב קל, נהג האוטובוס שנפצע באורח קשה. 15 שנה לתקיפת הכור הגרעיני בסוריה. אגף המודיעין בצה"ל חושף היום מסמך סודי ממנו עולה כי 5 שנים לפני תקיפת הכור העריכו גורמי המודיעין על הפעילות הסורית החשאית באזור שנתקף. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשנת 2007 תקפו מטוסי חיל האוויר את הכור הגרעיני שבנתה סוריה, ובכך הוסר האיום ממדינת ישראל ומהאזור כולו. המשבר במערכת הבריאות. ביום חמישי ייכנסו לתוקף מכתבי ההתפטרות של הרופאים המתמחים שהוגשו בכמה בתי חולים ברחבי הארץ. בארגון מרשם מאיימים מהשלכות ההתפטרות, ובהן מחלקות שלמות שלא תתפקדנה. לדבריהם יש רק החלטה אחת שאפשר לקבל, והיא העברת הכסף לבתי החולים והתחלת הליך קיצור התורנויות. התערבות של ממשל ביידן במערכת הצבאית בישראל. שגריר ארצות הברית בישראל התבקש על ידי משרד החוץ האמריקני לחבר דוח העוסק בפעילות גדוד נצח יהודה ביהודה ושומרון. על פי הדיווח בהארץ, הרקע להכנת הדוח הוא פעילות לוחמי הגדוד נגד מחבלים ביהודה ושומרון. כחלק מהכנת הדוח, ראינו עובדי השגרירות, ישראלים ופלסטינים, ובנוסף צורפו דוחות שכתבו ארגוני שמאל וארגוני זכויות אדם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה מונן חלקית עד בעיר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. בחמישי עלייה קלה בטמפרטורות, בשישי התחממות נוספת, ובשבת קודש בלי שינוי.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמוי, חמוי, אולי אני.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 4 דקות עכשיו ברדיו קול חי, שטח כלכלי לשבוע פרשת כי תצא. בשעה הקרובה אנחנו בשורה ארוכה של נושאים, בעיקר סביב יוקר המחיה והניסיונות לפתור את הבעיה הולכת וגדלה הזאת, בעיה בעצם שמשאירה, ועכשיו כבר באופן רשמי, משאירה לכולנו פחות ופחות כסף בהכנסה הפנויה, גם אלו שהשכר שלהם עולה, בדרך כלל העלייה בשכר, לפחות באופן ממוצע, היא פחות מאשר ההתייקרות, ואלו שעם השכר, שכר המינימום, נשארים הרחק, הרחק מאחור. תכף עם הפרטים ננסה להבין מה ההשלכות במערכת הפוליטית, אבל אם נדמה שאצלנו המצב לא טוב, אולי אפילו גרוע, יש מדינות וכלכלות שמתמודדות עם אתגרים, אפשר לומר מטורפים. אירופה, נראה כלכלת אירופה שוקעת, אנחנו מיד נהיה עם הפרטים והמספרים משם, ננסה להבין איפה זה הולך, ובעיקר איך זה משפיע עלינו כאן בישראל, גם על יוזמות נוספות שמנסות לעשות סדר בנושאים הכלכליים ונושאים רבים לפנינו, הכל בשעה הקרובה שעורך אותנו כרגיל בכישרון רב, אייל ראובן, המפיק הוא שלמה פלק, טכנאי השידור הוא שימי ברוורמן, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכרגיל אנחנו מתחילים בכותרות, אומרים שלום לפרשן הכלכלי, מתי גרינפלד.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים. עם מה נתחיל? נתחיל עם ההכנסה שנשחקת ונשחקת ונשחקת.
כן, החלט, ההכנסה שלנו, מה שאנחנו קוראים השכר הריאלי, זה בעצם השכר בניקוי מדד המחירים לצרכן רק הולך ונשחק, ואנחנו בעצם מאבדים את כוח הקנייה, למרות ששכר הממוצע עלה ב3% מאז השנה שעברה, היום זה כבר 12,522 שקלים, אם אנחנו מה שנקרא רוצים להביא את הנתונים ממש, אבל האינפלציה בתקופה הזאת היא 4.4%, זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לחשב את כוח הקנייה שלנו, צריך לנקות את האינפלציה. ברגע שהאינפלציה יותר גבוהה...
כמה שילמנו יותר בשנה הזאת על סל המוצרים שלנו, על כל ההוצאה החודשית שלנו, ובעצם שילמנו יותר מעלה, אבל בוא רק כדי שהמאזינים שלנו ירגישו בנוח, כי אני מרגיש כמה, ככה כמה שפותחים עכשיו עין בבית ואומרים, רגע, מה זאת אומרת, על מה הוא מדבר שם? עלייה בשכר, איזה עלייה? 12,000 שקלים בממוצע, אני לא מתקרב לשם. אז כן, לא, כן, לא מדובר כן, על השכר שחצי מהישראלים מרוויחים פחות,
דיוק, זה לא השכר החיצוני? אנחנו קוראים השכר החיצוני ודיוק, אלא זה השכר הממוצע, יכול להיות ש...
שמשפע מעיקר מהמשכורות הגבוהות, ומההייטק
ששם יש... הייטק, ודיוק, שם המשכורות יומדת על 27,000 שקל בממוצע לחודש, שם דווקא השכר עלה ב8%, זאת אומרת, איך אומרים, תמיד העשירים מרוויחים, זאת אומרת, גם בתקופות האלה של התקופות של האינפלציה הגבוהה, בעצם אנשי הייטק דואגים לחסות את עצמם, בסופו של דבר הם עלייה של 8%, שכר שלהם הוא פי 5 משכר המינימום, כן? זה הזוי. וגם פי 2 מהשכר הממוצע במשק, והם בעצם אלה שמקפיצים את השכר הממוצע לגבהים האלה, שהוא רק הולך ומתרחק מה שנקרא מהשכר החציוני.
זה אומר שאם אתם עובדים בהייטק, אז אתם נהנים מהשפע הזה, ואם לא, אז לא רק שאין לכם משכורות כאלה, אלא אתם גם מתמודדים עם ההתייקרויות, בלי עלייה בשכר בדרך כלל, אולי אפילו
כן,
עם שחיקה בהחלט. משמעותית יותר בשכר.
נכון, נכון.
והעתיד, אין לנו איזה בשורה לתת למאזינים בהקשר הזה.
לצערנו לא, לצערנו לא, זה ממש.
כן. ממש אז בוא נמשיך לנושא הבא, וננסה להבין, איך זה יכול להיות שאם הכל מתייקר, אנחנו ממשיכים לקנות כל כך הרבה.
כן, זה פשוט לא יומן. לאחרונה, אני גם, איך אומרים, אני רואה את הנתונים כמוני כמוך, קצת פשוט, זה פשוט אלם. אני מדבר שהיקף הרכישות של הישראלים, כן, כן, בדיוק. היקף הרכישות של הציבור, בכרטיסי האשראי בחודשים, מה שנקרא החופש הגדול, יולי-אוגוסט, 74 מיליארד שקל. אנחנו מדברים על גידול של 27% לעומת החופש הגדול של 2019, כי אנחנו לא רוצים להשוות לקורונה, שכולנו ידענו ששם היה יריד החדה.
זאת אומרת שהשנה מול ערב הקורונה,
מול השנה, בדיוק, השנה,
27% יותר.
בדיוק, זה כמובן קשור גם להתייקרות המחירים, אבל זה גם מראה שמה שנקרא יד קלה על ההדק, ואנשים מגעצים... בלי חשבון, כן שכר, לא שכר, פשוט הרכישות בכמויות בלתי נתפסות, אני לא חושב שיש למישהו איזה הסבר לדבר הזה, זה פשוט לדעתי.
יכול להיות אולי שני דברים שאפשר להגיד בהקשר הזה, קודם כל חוק המזומן, שמגביל חלק מעסקאות המזומן שהיו מותרות פה לפני 3 שנים, ואולי עניין נוסף, וזה שאנחנו יותר ויותר קונים אונליין, מנצלים בעצם את התחרות היותר הזה שיש באונליין, גם ברכישה מאתרים מחול, וגם הרכישה בארץ, שהרבה פעמים...
כן, כן, זה בהחלט יכול, זה בהחלט יכול להסביר באמת חלק מהגידול, כי באמת לפי הנתונים, הרכישות של האונליין גדלו ב-43%, שזה כמעט, כמעט 50% גידול בתקופה כזאת, זה 11 מיליארד שקל רק באונליין, היום אתה מבין שכל רהיט שני נמכר באונליין. 70% המחשבים נמכרים באונליין, 65% ממוצרי החשמל נמכרים.
70% מהמחשבים נמכרים באונליין?
באונליין, כן.
זה מפתיע, כי זה דווקא הייתי בטוח שזה תחום שבו אנשים צריכים את החנות הפיזית שיבואו, שיראו להם, שיסבירו להם. זה עבר מהעולם בעצם, רק רבע מישראלים קוראים.
זה עבר מהעולם, אנשים התרגלו לדברים האלה, אבל דבר אותך אפילו רעיתים, מי חשב פעם לקנות רעית באונליין? כל אחד פעם רעית זה דבר שאנחנו ממששים ורוצים וזה. עוד דבר נוסף זה המשלוחים של האוכל המהיר, אנחנו בריכוזים החרדים פחות רואים את זה, אבל מדברים על וולט, תן ביס, כל המשלוחים האלה שהם מאוד מאוד נפוצים בעיקר בתל אביב, וזה גם כן רשמו גידול אדיר, שם מדובר על פי 3.5, שזה גידול של 300% למשלוחים, וזה כמובן גם כן
מחירי המסעדות. אני מעניין לראות האם הגידול הזה והשינוי הזה בצורת הצריכה, עד כמה היא מחלחלת למגזר שלנו, שחדירת האונליין, נמוכה באופן יחסי למגזר הכללי, אבל כן, יכול, להיות שגם, יכול להיות שגם במגזר אנחנו רואים יותר אנשים שמנצלים את האפשרות לקנות מרחוק.
בהחלט, בעיקר עלי אקספרס, אתרים יותר זולים, בהחלט שווה לבדוק את הדבר הזה, בהחלט, אבל אין לנו בינתיים נתונים על הדבר הזה.
אז על זה עוד אין לנו נתונים, אני רוצה להספיק עוד נושא אחד ברשותך, ומה שנקרא צרת רבים, או אנשים שסובלים יותר, וזה אירופה.
כן, שם זה באמת סיפור עצוב מאוד. זה ממש, ראיתי כותרת בגלובס, קראו לזה שקיעתה של אירופה. זה ממש, סיפור ממש ממש עצוב. זה כלכלה של 18 טריליון דולר. זה משהו ענק. זה שישית מסך הכלכלה העולמית. וכולנו מבינים מהסיפור עם הגז הרוסי, שהכלכלה הזאת היא בעצם פיתחה תלות מאוד מאוד לא בריאה בגז הרוסי, וזה בעצם מה שהניע את כל הכלכלה, בעיקר את הכלכלה הגרמנית, שהיא הכלכלה הכי חזקה בגוש הזה. כל התעשייה הגרמנית הייתה מבוססת על מחירי אנרגיה מאוד מאוד נמוכים, ומייצרים את התוצרת ומוכרים אותה במחירים גבוהים, וזה בעצם היה העיקר של הכלכלה והתעשייה שמה הגרמנית, שאנחנו כולנו מכירים אותה בתור תעשייה מאוד מאוד משובחת וטובה.
ובעצם מה שקורה השבוע זה שרוסיה סוגרת את הברז, מה שנקרא.
כן, נורד סטרים, אותו צינור גז מפורסם שמזרים את הגז, הם כביכול סגרו אותו לתיקונים ותחזוקה, אבל כולנו מבינים מה עומד מאחורי הדבר הזה. והדבר הזה בעצם גם גורם לאינפלציה לזנק בחדות שמה, זה מדובר על כמעט שיעור דו ספרתי, זה משהו שבאירופה לא היה כבר 40 שנה.
אבל עזוב את זה, מחירי האנרגיה, מה, פי שבעה, פי
כן,
שמונה?
כן, בדיוק, כן, כן, זה פשוט לא יומן.
בזמן
לא,
שאנחנו פה לא כיתרנו על מחירי הדלק שירדו בינתיים מעט, היו שמחים מאוד לשלם את המחירים שאנחנו משלמים.
נכון, נכון. אז בינתיים הממשלות מסבסדות חלק ניכר מהעלייה לצרכנים הביתיים, אבל לא לתעשייה, אתה מבין? זה הבעיה.
נגיד, לא הממשלות מממנות, אלא הדור הבא של אירופה, נכדים של אלו שעכשיו מקבלים את הסבסוד, ישלמו ביוקר רב, כי המשבר הזה כנראה ילווה אותם עוד שנים, זה לא משהו שיפטר בתוך שבועות, חודשים, ואפילו לא שנים ספורות. פשוט תירוף לחשוב שזה רק כלכלה שרק לפני כמה שנים התיימרה לעקוף את הכלכלה האירופית ולהקים גוש שיהווה את העתיד של הכלכלה העולמית, ועכשיו בגלל מלחמה לא להם, המלחמה עם רוסיה, הם די קוברים את עצמם יום אחרי יום. אנחנו רואים גם הפגנות מאוד גדולות שם באירופה של אזרחים שלא מוכנים להשלים עם הסיפור הזה. סיפור שעוד ילווה אותנו לא מעט זמן, אבל איך זה ישפיע עלינו, אם בכלל?
זה ישפיע עלינו, תשמע, אנחנו נמצאים מחצית מהיבוא של ישראל מגיע מאירופה, זאת אומרת, אנחנו נקרא שותפת המסחר, מסחר אחד של ישראל ואירופה, אפילו יותר מארצות הברית, כאילו חצי מהיבוא מגיע מאירופה, ו-40% מהייצוא של ישראל מיועד לאירופה, מעל לרבע ממנו זה לאיחוד האירופי. בקיצור, זה ממש שותפת סחר חשובה.
זה אומר שאם להם אין כסף להוציא, אז הם גם לא יוציאו על סחורה שלנו.
בדיוק, בדיוק. זה בהחלט מצמצם מאוד את האפשרויות שלהם. ברגע שהאינפלציה שלהם כך גבוהה, זה משאיר הרבה פחות כסף פנוי לצריכה של מוצרים. והמוצרים שלנו בעצם צריכים להתחרות עם מוצרים מקבילים מסין, מאודו, והתחרות שלנו תהיה הרבה הרבה יותר קשה. גם אנחנו, גם עלינו זה דברים לא פשוטים עם הכלכלה, השותפה שלנו היא נמצאת במצב כל כך גרוע, ובהחלט אנחנו מפגשים את הריקושטים פה גם כן, בהחלט.
אוקיי, מתי גרינפלד, הפרשן הכלכלי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה, ערב טוב.
רוצים להרחיב בעניין הזה, אומרים שלום למנכ״ל איגוד הגז הטבעי בישראל ויושב ראש ועדת האסטרטגיה איגוד הגז העולמי, אמיר פוסטר, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, בוא נתחיל, איך זה קרה? איך אירופה איבדה כל כך הרבה?
תראו, בעצם משבר האנרגיה באירופה זה משבר שהתחיל עוד בחורף הקודם, בנובמבר-דצמבר, בטרם התלישה של רוסיה לאוקראינה. Okay. מה שקרה אז, זה בעצם תוצאה מצטברת של שנים שבהם בעצם אירופה מצד אחד לא ביזרה את הספקת הגז הטבעי שלה, אבל גם בלי קשר לזה, היא לא פיתחה מקורות גיבוי נאותים לכמות האנרגיה המתחדשת שהם בעצם פיתחו בקצב מאוד גבוה במשך הרבה מאוד שנים. מה שאומר שברגע שבחורף הקודם לא הייתה מספיק רוח, אז פתאום כל המקורות הפוסיליים היו צריכים להשתמש בהם הרבה הרבה יותר.
אבל איך קרה פתאום שהם משנים על רוח? היו להם הרי תחנות כוח גרעיניות, היו להם משאבים נוספים.
נכון, אז מה שהם עשו זה שבמשך שנים הם הפסיקו לפתח מקורות של גז. הם הורידו את הייצור באנרגיה גרעינית. ובעצם שמו את יהבם בעיקר בגלל שהם רצו להפחית עד כמה שניתן שימוש במקורות שהם כמו גז טבעי או אנרגיה מתחדשת ולעבור, או אנרגיה גרעינית ולעבור לאנרגיה מתחדשת. הם עשו את זה, הכיוון הוא נכון, אבל הם עשו את זה פשוט מהר מדי ומבלי לדאוג לגיבוי.
ברור ששדה גז ייקח להם זמן לעשות, אבל נגיד תחנת כוח גרעינית סגרתם, תפתחו אותה מחדש, זה לא עובד ככה?
זה גם, זה דבר שלוקח שנים. לפתוח מחדש זה לא לוקח שנים, אבל זה גם, זה מהלך שהכל לקחת הרבה מאוד זמן. וגם צריך לזכור שמדובר בחלק מהקורים שהם סגרו, זה קורים שכבר הגיעו לגיל הפרישה שלהם. זאת אומרת שכדי ש...
צריך לפתח חלופי.
או לפתח חלופי, או לעשות להם כל מיני התאמות. ומה שקרה בעצם, זה שרוסיה בעצם ראתה שבעצם אירופה נמצאת במשבר אנרגיה. אירופה הגיעה לפי התלות שלה ברוסיה בחורף הקודם, בתחילת השנה הנוכחית. וזה, אני חושב, היה סוג של קטליזטור בעצם גם לפלישה לאוקראינה, מכיוון שרוסיה הבינה עד כמה אירופה נזקקת לה. ומה שקורה
אבל,
היום...
אבל אני רוצה רגע להבין משהו אחר. רוסיה מחליטה להילחם באירופה, וסוגרת את ברז הגז, את צינור הגז שזורם לגרמניה, ודרכו לאירופה, אבל רוסיה גם צריכה את הכסף הזה, לא? היא לא צריכה כסף הכנסות על הגז?
תראה, אני לא מכיר את כל האסטרטגיה הרוסית. מה שאני כן יכול לדעת, שאני יכול להגיד, זה שגם הרוסים מבינים שבשנים הקרובות עדיין אירופה תצטרך אותם. בשנים הקרובות האירופאים יהיו חייבים גז רוסי, ומה שקרה בחודשים האחרונים זה שמחירי הגז באירופה הגיעו לרמות שאף אחד לא תיאר לעצמו שהם יכולים להגיע.
כמה, בוא נסדר את האוזן, כמה עולה כרגע יחידת חום של גז כרגע כאן בישראל?
בישראל עולה סביב $5, ובאירופה זה נע בין 70 ל-90 דולר בהולנד וגרמניה, ובין $40 ל-$60 באנגליה למשל. אז
40-90 דולר מול $5?
כן, זה פער עצום. זה פער עצום. בעצם באירופה, תחשבו על זה ככה, נגיד גרמניה זאת מדינה שטובה מאוד בלקחת חומרי גלם, נגיד אנרגיה ומתכת, ולהכין מהם מוצרים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד יקרים. ברגע שבעצם האנרגיה עולה כל כך גבוה, וגם חומרי גלם אחרים, אבל בעיקר האנרגיה, זה בעצם מתחיל לפורר אותה כלכלית. ובעצם רוסיה בחודשים האחרונים הכניסה יותר כסף ממה שהכניסה שנה קודם, אפילו שהיא מכרה פחות גז. היא מכרה פחות גז, אבל הרוויחה עליו פי 10, פי 15 יותר, תלוי מול מתי אנחנו משווים את זה. וזה בעצם הם הכניסו יותר כסף, תוך כדי.
בסוף מתברר שלהיות מדינת אי זה משתלם, ובנוסף, זה שהיו מי ש... לא הקשיבו לקולות שלא לפתח עוד ועוד שדות גז, טוב שלא שמעו להם, אבל...
אני אגיד לה, זה הציל אותנו, זה פשוט הציל אותנו. אם אנחנו היום, לא היה לנו את הגז הישראלי, היינו צריכים להשתמש בפחם ובגז טבעי, שהיו הפחם הוא גם מאוד מאוד יקר, פי כמה יותר יקר מגז טבעי, או להווה גז לישראל היום, זה $50 סביב. אז היינו פה במחירי חשמל שהם פי שניים, פי שלושה יותר גבוהים ממה שעכשיו. התעשייה הייתה נשחקת עד עפר. הצרכנים היו, אתה יודע, אנחנו 8% עם עלייה במחירי חשמל, שזה קשה וזה לא קל, וזה קורה בגלל הפחם, אבל תחשוב מה היה קורה אם זה היה עולה יותר. עכשיו באנגליה...
אני מעדיף שלא לחשוב, קשה לי לחשוב במושגים כאלה, אבל אני רק רוצה לשאול אותך לסיום. מה מונע עכשיו, נגיד, מאירופה לרכוש ממקום כמו ישראל? אם פה יחידת חום עולה $5 ושם את מגיעה ל-90, ההובלה אולי יותר יקר?
לא, מה פתאום? מה פתאום האירופאים מתים לקנות גז בישראל? כל הנושא של ההנזלה והובלה זה יכול להיות עוד עלות של $1.50, $2, משהו כזה.
אז למה זה לא קורה במספרים גדולים עוד כרגע?
בגלל שזה לוקח זמן. לוקח זמן. היום אנחנו פה היום מפיקים בפול פרודקשן, מצליחים באמת לספק מאוד יפה לירדן ולמצרים, תכף קריש ייכנס, אנחנו באובר סופליי, אובר הספקה מאוד גדול למשק הישראלי גם, אבל אם אנחנו רוצים לייצא כמויות משמעותיות
נוספות, אז בתאריך מתי לדעתך גז כחול לבן יספק מפעלים בגרמניה?
קודם כל יכול להיות שגם עכשיו מדי פעם מגיע, יכול להיות שגם עכשיו מולה כולה מגיע, לא שאנחנו מוצאים ישירות, באופן מסיבי, זה יכול לקחת בין 4-5 שנים, בוא נגיד בין 3-5 שנים אפילו, אם הכל יעבוד מאוד מהר. וצריך לזכור שהמשבר באירופה הוא לא, אני גם היום דיברתי עם חבר'ה אירופאים, הוא לא הולך להסתיים בחורף הקרוב.
כן, המשבר שם הולך להיות כמה שנים. מדברים שם על המשבר של שנים ארוכות, אז אנחנו עוד נהיה רלוונטיים, ותודה לקל ולמי שהיה צריך לקבל את ההחלטות. שיש לנו גז כחול לבן. אמיר פוסטר, תודה רבה לך על הדברים. מנכ"ל איגוד הגז הטבעי בישראל, יושב ראש ועדת אסטרטגיה איגוד הגז העולמי. ברכות.
תודה, ערב
טוב. תודה. ערב טוב. פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5-18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש, לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה.
בשיא החשמל והמיזוג יודעים שיש לכם מספיק הוצאות בחגים.
ולכן אנחנו יוצאים במבצע שחוסך לכם בגדול. קונים מוצר חשמלי שבמבצע ומקבלים מתנה בשווי מאות שקלים מתוך מבחר גדול של מתנות.
סי 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 החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
זה הולך להיות קצר ומהיר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים במסלול יהודי ומקוצר לגברים. היברידי ויוקרתי באווירה של בני תורה. התקשרו עכשיו 026-750-987.
הלו?
שלום, התינוק שלי בן חודש. הוא מתעורר הרבה בלילה. מה אוכל לעשות?
הכל יהיה בסדר, אמא. נתאם לך שיחת ייעוץ עם אחות יועצת שינה.
לקוחת מאוחדת? במיוחד בשבילך. מוקד הריון ולידה. המעטפת המובילה לאמהות לאורך כל הדרך. דאגנו עבורך לצוות של אחיות ומילדות, שירותי מעקבי הריון, ייעוץ הנקה ועוד, הזמינים בשבילך במוקד מאוחדת. כוכבית 3833, שלוחה 4. מאוחדת. רמה אחרת.
להיות מקצועי זה מחייב. אנחנו באינטרנט אתרוג מתחייבים להביא לכם את פתרונות סינון האינטרנט המתקדמים ביותר בהתאמה אישית בשבילכם. לכם נשאר לעבוד בשקט ובבטחה. בהשגחת ועדת הפיקוח שעל ידי בדץ בני ברק. לפרטים נוספים חייגו עכשיו. כוכבית 9500.
אנחנו בפאמפרס יודעים שלילה טוב הוא קודם כל לילה יבש. חיתולי פאמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה ומבטיחים לכם ולתינוקכם לילה טוב יותר. פאמפרס, ללילות יבשים.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
זה המוארוש. היה כמו אליון נביא, היה חסיד הקדיש, אני הכרתי אותו מאוד מאוד, אני לומד תורתו.
היה כמו אליהו הנביא, להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת סלים לרגל החגים ליתומים ואלמנות ומשפחות מתחת לקו העוני. משפחות אשר אין להם את המוצרים הבסיסיים לערוך את סעודת החג. בעזרת תרומתכם, עוד משפחה תקבל סל מזון, הכולל עופות, דגים, מוצרים בסיסיים ועוד. חייגו ותרמו, כוכבית 9171. לא עומדים מנגד, מסייעים לעוד משפחה. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מזל טוב!
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, מזמין אתכם לחגוג אירוע בסטנדרט שלא ראיתם. חוויה גסטרונומית מדהימה, בחשרות מעודרת ובמיקום מרכזי. מתחם העסקים BBC בבני ברק.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
03-677-6600.
קונקורד.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, אנחנו עם הנושא המרכזי שלנו, יוקר המחיה. אומרים שלום לאורח המרכזי שלנו, חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב ותודה שאתה איתנו. ודיברנו מקודם עם הפרשן הכלכלי מתי גרינפלד על זה שהמחירים עולים, וגם מי שהשכר שלו עולה זה בפחות מעליית המחירים, ואלה שעם שכר המינימום, שלא נדבר על אלה שלא מצליחים להגיע לשכר המינימום החודשי בחודש, הם הסובלים העיקריים, כי לא רק שהשכר שלהם לא עולה, הוא גם נשחק מאוד בגלל ההתייקרויות, ואולי המפלגה שמדברת הכי הרבה על כלכלה זו מש"ס, ויצאתם גם בקמפיין בעניין הזה, אז בוא נדבר על
המענה. מפלגה החברתית היחידה היום שעל מפעם הפוליטית זאת מעצה.
אז בוא נדבר על זה באמת, זה ננסה להבין, קודם כל מה אתם מציעים כדי להילחם באינפלציה.
קודם כל אנחנו אומרים, לפני להילחם לשפר, קודם כל נעצור את העוני, קודם כל נעצור את אותם אלה שבמצב הידרדרות. אתה יודע, כשמגיעים לאירוע של נפגעים, חלילה תאונה או כל דבר אחר, אפילו אילפון, קודם כל נותנים את העזרה הראשונה.
כן.
יש כאלה שהעזרה הראשונה זה לעצור, שנייה, יש את העזרה הראשונה ויש את הטיפול נמרץ, אתה לא מצליח לייצר את המצב, וגם זה בסוג של עזרה. כרגע מה שאנחנו אומרים, יש 350 אלף משפחות שבתקופת הקורונה קיבלו תווי מזון, שראש התנועה רדרי הביא כ-700 מיליון ש"ח עבור אותן משפחות, שהיה קשה להם להתחיל את החודש, והדבר הזה עזר וסייע, וגם נתונים של הביטוח הלאומי, ועצר להם את המקום שהיו צריכים ללכת להידרדר ליותר גרוע ממה שהם נמצאים. זה נתן להם לקנות את המזון. אנחנו אמרנו קודם כל הבטחת בחירות הראשונה שלנו, מיליארד שח למלחמה בעוני, מבחינת התווי מזון, שיתנו לאותם 350 אלף משפחות ואף יותר. קודם כל, לתת להם לחם לאכול בצורה מכובדת, ומושים כרטיס כמו כרטיס אשראי למכולת, וקונים שם את המזון.
דומה לכרטיסים בעצם שהיו בזמנו לפני הממשלה הנוכחית, אבל מיליארד שקלים צריכים להגיע מאיזשהו מקום. אני פשוט לא רוצה, אני אגיד לך בכנות, יש מישהו שתוקף אתכם, אני לא רוצה לתת לו פרסומת, וכן הוא לא מספר מי זה, אבל הוא אומר...
תשמע, אותו אחד שתוקף אותנו, הרי הוא השנה הזאת לקח את המעמד ביניים והוריד אותם לציון התחתון לעוני. אותו אחד שתוקף אותנו, הרי זה שר האוצר שהוא סתם מהמעמד הביניים, הוריד את האנשים... לעוני, לעצירון התחתון.
כן, אבל השאלה היא, האם בסוף...
אנחנו נעשה פתרון גם מעבר לכך.
אבל זה לא מנציח עוני? כשאתה נותן, אומר לבן אדם, בוא תיקח תלוש למזון, אתה לא משאיר אותו שם, כי ברגע שהוא ירוויח קצת יותר, הוא לא יהיה זכאי.
לכן פתחתי ואמרתי, קודם כל זה העזרה הראשונה, וכאלה תקראו את הטיפול נמרץ, כי הוא כבר נמצא במקום אחר. מה באמת אנחנו הולכים לעשות? יש... ההבטחה שלנו בעזרת השם להתכנס לממשלה, שאנחנו מקימים בה את הרשות למלחמה בעוני. יש הצעת חוק שכבר הגשנו אותה, חבר הכנסת משה ארבל ואני, זה המלחמה לרשות למלחמה בעוני, זה הרשות למלחמה בעוני, שבעצם זה אומר דבר אחד, אנחנו לא רוצים עוד ג'ובים, לא רוצים עוד פקידים, לא רוצים כלום, לא רוצים עוד בירוקרטיה. אנחנו רוצים לתמצם את הבירוקרטיה שיש. היום...
למה, אבל עוד רשות זה עוד בירוקרטיה, לא?
לא, אז אני מסביר. היום, תבוא למשרד האוצר, אגיד לך, תראה, אתה היום, אני מטפל בעוני. תבוא למשרד הרווחה, אומר לך, אני מטפל בעוני. תבוא ללשכת התעסוקה, אומר לך, אני מטפל בעניים, דואג להם לעבודה. תבוא למשרד החינוך, אגיד לך, אני אעשה מפעל הזנה בשביל... אני אומר דבר אחד פשוט. החוק אומר, בואו נאגד את הכל. מכל המשרדים, ניקח להם את התקציבים של זה, ניקח את הפקידים של זה, נשים אותם במשרד אחד. ונגיד, כולם ביחד עובדים למטרה אחת. תהיה תוכנית מסודרת, אגב, גם הייתה ועדה שקמה והחליטה שזה מה שצריך להיות.
אוקיי.
זה מה שצריך להיות. ואז כשאתה מקים רשות כזאת, כמו שיש לך היום רשות למלחמה בסמים, ויש לך רשות הכבאות, כל דבר יש לך רשות שרוצים, ואז נקדים את הכל תחת משרד אחד, וזה לא נטל בכמה משרדים, אז גם כל הצרכים מגיעים למקום אחד, ואתה יודע גם, לחלק את העוגה בצורה נכונה ושווה.
בסוף, כשאני מזקק את הדברים, ואני אומר, רגע, יש בסוף, כשאתה לומד כלכלה, יש שתי גישות. גישה אחת שאומרת, הקפיטליסטית שאומרת, בוא נוריד את המיסים, יהיה לאנשים יותר הכנסה פנויה, ועם זה הם יוכלו להוציא יותר, ונפחית את ההשקעה הממשלתית. מנגד הטענה שאומרת, לא, בוא נשים מיסים גבוהים, אמנם ההכנסה תקטן, אבל אני אוכל לסבסד יותר שירותים. איפה אתה עומד בין שתי הגישות
האלה? אני רוצה להגיע למצב, שלמה ולא הייתי צריך לסבסד, אבל כרגע המצב של מדינת ישראל שיש לנו עניים וצריך לסבסד, אבל, יחד עם זאת אני אומר, בואו, ניתן גם לאותם עניים חכות.
זאת אומרת, לא, אבל זה חשוב, אז בעצם האמירה שאתה אומר, אני בטווח הרחוק, לא רוצה, זאת אומרת, אני רוצה להפחית מיסים ולא להעלות מיסים, אלא כרגע אני חייב לטפל בעוני, ולכן אני משקיע שם כסף.
חד וחלק. אני קודם כל רוצה להפחית מיסים, וגם בתוך כדי הפחתת המיסים, אני אומר, בואו נטפל בעוני, גם לעזוב את המזון שזה אחד, אבל תוך כדי גם למצל לקחת לבדוק ליבוי של המשפחות האלה. וגם תוך כדי תעסוקה של אנשים מתוכם שרוצים לעבוד, רק לא מוצאים את עצמם. לא יודעים איפה. הכשרות. היום ההכשרות מפוזרות במספר משרדים. אני אומר, למה? למה אני צריכות להיות מפוזרים במשרד משרדים? באוצר, בכלכלה,
אתה אומר, בסוף לא צריך עוד כסף, אלא להגיש לאנשים...
צריך למצות את הכסף שיש בו, להנגיש להם את זה, ולדעת לכוון אותם.
מה לגבי סוגיות כמו יבוא חופשי, חסמי יבוא, שוק חופשי, איפה אתם?
אתה יודע, אני אומר, אין לנו בעיה עם שוק חופשי, ואנחנו בעד שוק חופשי. אבל לפני שאתה נותן את השוק החופשי, תטפל במה שיש לך פה בארץ. תחת חקלאות, היום הייתי בוועידה של חקלאים, של עיתון בחקלאות, ושאלו אותי את זה. אמרתי, לפני שאתה, אני בעד שיהיה יבוא, בסדר? אבל כשאתה עושה יבוא של ירקות, הרי עצמו לנו יבוא של ירקות, אבל זה לא הוכיח שיש ירידת מחירים, המחירים עולים. מה קרה?
אנחנו רואים את זה בשנת השמיטה, נכון.
ובשנת השמיטה,
כמעט הכל מיובא, ובכל זאת המחירים יותר יקרים.
בכל זאת עולה. הייתה רפורמה עכשיו שעשתה רצף, הוא אומר, אני מבטל את כל הנכסים כדי שיביאו עוד יבוא של ירקות ופירות. מה קרה? לא ירד, רק עלה. קח את השום, 32 שקלים. מה קרה זה עולה? הסיבה היא פשוטה. כיוון שאתה מצד אחד אומר פה, אין תחרות בריאה, אז מה אתה עושה? אתה אומר, תביאו. היבואן מביא את זה במחיר זול יכול להיות. בא התוצר המקומי, אותך שמשבט את החקלאות המקומית שלו, החקלאי המקומי אומר, הנה, אני בא למכור לך, אומר, אני לא צריך אותך, יש לי משם במחיר כזה, אם לא תביא לי במחיר אפס, אני לא צריך אותך. עכשיו, אתה לא מוכר...
אתה אומר, בשביל להסיר חסמים צריך תחרות פה, כאן בישראל, תחרות חופשית.
תחרות שוויונית שפוטית בשוק החופשי, ואז אני אוכל לתת להם, לחסוך להם למשל במים, תכניס את היד לכיס סבינה, תוריד להם במים. אתה יודע שעובד זר, עובד זר, אתה יודע כמה כסף הוא משלם, הוא מגיע מראש לחמש שנים, אתה חייב לו פנסיה, אתה חייב לו 12 יום בשנה, יש לו חגים, אתה חייב לו את זה, אתה חייב לו את הסף אורז שלו, אתה חייב לשים אותו בדירה לסחירות, ואתה לוקח לו על הסחירות, אז זה רק 500 שקל, איפה אחת, איפה המים, איפה הנונה?
תשמע, אני חייב להגיד רק משפט אחד, תמיד מייחסים לש"ס תפיסות סוציאליסטיות, שמאליות, כל השאלות שאני שואל אותך, אתה נמצא מימין לנתניהו מבחינה כלכלית, עם החמלה.
תראה, קודם כל, יש לנו את ה... אמרתי לך, התנועה חברתית מיסודו של מרן. אנחנו לא צריכים להגיד. אז למדנו מה זה להיות קודם כל יום בצד של החמלה. אבל באמת, מצד זה שאני מכיר ונמצא, אגב, אני כחבר ועדת כספים, אני לומד את החומר הזה, ואתה שומע את האנשים, אתה לא שומע את צד אחד, אתה שומע את האנשים, אני גם שומע את האוצר. שלא צד אני שומע גם את משרד האוצר. אני רואה גם את הטעויות שהם עושים, רק הבעיה ביני לבינם, שאני שומע גם את הצד השני, שהם פחות שומעים, שאני גם שומע גם את האזרחים, גם את החקלאים, גם את היבואנים. וזה הבעיה הכי גדולה, שהם נמצאים במקום הזה.
ושאלה לסיום, לדעתך, המאזינים שלנו, הבוחרים שלך, הם מזדהים עם התפיסה הכלכלית הזאת?
אני חושב שכן, כי כל אחד רוצה פחות מיסים, יותר לקנות בצורה חופשית יותר וזולה יותר. ואתה יודע מה, אני אתן עוד אמירה שאני חושב ש...
במילה,
רובנו לפחות עצמו במילה אחת, אני חושב שקודם כל אני אהיה קודמים, כולנו מסכימים שגם אם נצטרך בסוף לשלם טיפה יותר, אבל נפרנס את אחרינו מאשר להעביר אותם לפרנס את הגויים מחול.
טוב, החכמתי. אני החכמתי הרבה בשיחה הזאת. ינון אזולאי, חבר כנסת משס, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם. תודה רבה, מה תודה רבה.
אומרים שלום עכשיו לרוני פלמר. רוני?
שלום.
שלום ערב טוב, מנכ"ל מייסד תנועת אור ויוזם תוכנית ישראל 2048. מוביל תנועת המאה, בוא ננסה רגע לדבר, בעצם העיניים, הקריאה שלך אומרת, תפסיקו להתעסק עם מה שקורה רק כאן ועכשיו, תסתכלו קדימה לעוד כמה, עשור קדימה, שני עשורים קדימה.
בדיוק, אגב אני לא היוזם, אני עם הרבה יוזמים, מאות אנשים שכבר שותפים מכל הציבור בישראל, אבל כן, זה הקריאה, הקריאה באה ואומרת, בוא נתעסק כאן ועכשיו בדברים החשובים, השיח והערכים, מה יכול לאחד אותנו, איך אנחנו עם שחי בארץ ישראל, פיתורת ישראל ביחד, ויודע להסתכל עשורים קדימה, ולראות שיש לנו פה לא רק זכות קיום, אלא שבאמת אנחנו קיימים, ואנחנו מסתכלים פה גם על הפערים, ועל יוקר המחיה, ועל יוקר הדיור, ואנחנו יודעים שבכלל המדינה, ובטח בציבורים מסוימים, היכולת להמשיך ולקנות דירה, או לגור בתנאים נאותים, הם לא
אז
ברורים.
אז מה אתם מציעים? כי אתה יודע, בזה. אמירה הזאת, כל אחד יכול להזדהות איתה, אבל בסוף, איך זה הופך לתוכנית פעולה, משיחת סלון, שבה אנחנו מקטרים על המצב שלא עושים מספיק?
אז אנחנו אחרי 20 שנה בתנועת אור, שאנחנו הקמנו 8 יישובים וחיזקנו 50 מושבים וקיבוצים, הבאנו 50,000 להתיישב בצפון ובדרום, ביניהם אוכלוסייה חרדית, מעורבת, מסורתית, וראינו שאפשר לשנות את זה. ואמרנו, רגע, אנחנו עמותה, אנחנו לא המדינה, ואנחנו עובדים צמוד עם המדינה. אמרנו, רגע, בוא נחשוב על העתיד, והבנו שהמדינה הולכת להכפיל את עצמה, ונצטרך בעצם להקים את מדינת ישראל שוב בפחות מ-30 שנה. ואז לקחנו את אנשי מקצוע הכי טובים, והכנו תוכנית לממשלה, כי הבנו שלה אין זמן להכין את התוכנית הזאת, ויש לנו תוכנית לממשלה הקרובה, שיש בה 7 דרישות על, שאמורות להיות מתוקצבות, ולהיכנס לחקיקה, ועם המנגנונים, ואנחנו מציעים
בגלל שאנחנו דברים... ממש קצרים בזמן, אז בוא תן את השתי נקודות הכי מרכזיות שבעיניך, בעיניכם, מי שמעלים את תנועת המאה, הם לדעתכם הכי קריטיות כרגע, שכל מפלגה תתעסק עם זה.
יפה. דבר ראשון, זה שמדברים על עתיד, אז זה לתכנן. לתכנן למדינה שיש בה 17 ו-20 מיליון תושבים. זה אומר
שזה מה
שצריך לראות. שזה מה שצפוי להיות, צריך לתכנן את המדינה על כל מערכותיה. שתיים, זה להפוך את הנגב והגליל, לא לפריפריה שאנשים לא רוצים לבוא ועסקים לא רוצים לבוא, אלא למרכזים החדשים של ישראל. בדיוק כמו שכל המדינה רוצה להיות היום סביב תל אביב וסביב ירושלים, כתושב ירוחם בשנים האחרונות, אני יכול להגיד, אנחנו צריכים להוסיף עוד 2-3 מיליון איש לנגב ו2-3 מיליון איש לגליל, ובשביל זה צריך לבנות את התשתיות מראש, אבל מעל הכל צריך להגדיר את הפרק הבא של מדינת ישראל, כי באין חזון ייפרע עם, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, ולכן זה האחריות שלנו, וזה הביצוע. הדבר החשוב רק להגיד, זה שבשאיפה, ואנחנו ביחד עם הממשלה, כן. מועצת המאה זה כל ההתאגדויות וההתאחדויות הגדולות במשק, והבשורה הגדולה זה שהם אמרו כן לחזון, והם הולכות לעשות את זה עם או בלי המדינה. השאיפה היא כמובן עם המדינה, אבל אם אין ברירה, אז הקבלנים הפוליטית. והתעשיינים והסטודנטים, לגמרי הפוליטי.
רוני וימים... פלמר, נגמר לנו הזמן, מנכ"ל מייסד תנועת אור, בהצלחה. בהצלחה
לכולנו, אמן, תודה.
להתראות. פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
סקר האוכלוסין הגדול, תשפ"ב, בעיצומו.
בתי כנסת,
מקוואות,
גני שעשועים,
קווי אוטובוס.
ספרו מה לשפר. נבחרתם להשתתף וטרם עניתם על השאלון? המענה הוא חובה על פי חוק ויסייע לשיפור איכות החיים של כולנו. השיבו באתר, בטלפון או בראיון פנים אל פנים. רק השווה באתר תעניק שובר מתנה. חפשו ברשת מפקד אוכלוסין 2022 או התקשרו ל-077-990-3000.
לא מפסיקים לשאול אותך מאיפה הסמלה? ככה זה כשהסמלה שלך מזויה. עכשיו בחנויות, קולקציה קיצית ומרעננת במיוחד, שהולכת לקצור לך אין ספור מחמאות. חדש, מחלקת זויה גרלס, בגדי הילדות של זויה. זויה, תפור עלייך.
הטבות למעביד? לתו אביד. מעסיקים יקרים, הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדים ועובדות חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה הוקצו כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע, ועוד 150 אלף שקלים עבור כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות, בדקו זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
משקיעה בחגיגות יום הולדת לגיל שנה? או מחכה שיגיע הגיל שכבר מבין או מבינה? אמא, הלב שלך יודע מה הכי טוב.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי בחסדי השם משתי מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי, ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן. ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
חברי מכבי, יש לכם הכל. גם הכי הרבה רופאים מומחים, גם בחירת מנתח באסותא ללא עלות, וגם משקפיים לילדים בחינם. רק תבחרו, כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים למכבי, כוכבית 45-35.
אבא יקר, אמא יקרה, בזכותכם יכול עוד יהודי לזכות וללמוד בתלמוד תורה, בישיבה ולהקים בית של תורה לדורי דורות. בזכותכם, כבר בפתיחת שנת הלימודים הקרובה, עוד ילד של הקדוש ברוך הוא יזכה להכיר את התורה והמצוות. מהפכת החינוך של קרן ההסעות בעיצומה. כבר אלפי ילדים הצטרפו בשנים האחרונות לעולם התורה, ובעקבותיהם גם אלפי משפחותיהם. בדוק ומנוסה, אלפי שותפים של קרן ההסעות כבר יודעים, מאמצים לפחות ילד אחד ורואים נחת מהילדים. מחייגים עכשיו לקרן ההסעות ומאמצים לפחות ילד אחד. 1-750-66-22.
עופות, דגים, פירות, ירקות, מוצרי יסוד, חלבי ועוד. זו לא קנייה בסופר, זה סל מזון לרגל החגים. בזכותכם, עוד אלמנה תקבל מיד עזרה ושולמית סל מזון. עוד משפחה תשב סביב שולחן ארוך עם מטעמים. בזכותכם, זה יהיה אפשרי. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, לא נותנים להם להתמודד לבד.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
צ'אבס, קוצ'אבס, שבת שלום, תשבו, מיד נגיש לכם 30 כפיות סוכר.
בבקבוק המכיל 1.5 ליטר של שתייה מתוקה, יש כ-30 כפיות סוכר. שתיית משקאות מתוקים מעלה את הסיכון לחלות בסוכרת, להשמנה, למחלות לב וכלי דם, לאששת ועוד. כ-80% מקטיות הגפיים בישראל הן תוצאה של סיבוכי סוכרת. כשאתם מגישים למשפחה ולאורחים שלכם קנקן מים, אתם מכבדים אותם ושומרים על בריאותם. סקרים בדקו ומצאו, 70% מהציבור מעדיף שיגישו לו מים. מוגש מטעם התוכנית הלאומית אפשרי בריא ומשרד הבריאות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכר, ושלום רב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה.
כן, ואנחנו שבוע פרשת כי תצא, וחודש אלול, על מה נדבר?
פרשת כי תצא, זו פרשה עם עניין המצוות הגדול ביותר, ובין שאר המצוות, בין שאר המצוות של הפרשה, יש לנו את איסור ריבית. התורה אומרת, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. ומזה לומדים שאיסור ריבית הוא דבר ייחודי במשאר דיני הממונות, משום שבדרך כלל בדיני הממונות, אדם שרוצה לוותר ולתת מה שהוא לא חייב לתת, הוא רצה לעשות את זה. כאשר מדובר באיסור ריבית, אז גם הלווה נאסר באיסור, כלומר גם הלווה יגיד, אני מוכן לוותר, אני מוכן לתת את הריבית, למרות שהתורה אמרה לא לתת, גם הדבר הזה אסור, כלומר גם הלווה חוטא בזה שהוא משלם ריבית. הרמב"ן בפרשה אומר שהסיבה לכך שהתורה אסרה גם על הלווה, בגלל רגילות החטא, כי זה דבר שיכול להיות מאוד מצוי, איסור ריבית, ולכן התורה אסרה והחמירה בדבר הזה, בשישה לאווים עובר המלווה, הלווה בשני לאווים. הדבר הזה באמת יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים, זאת אומרת זה לא רק כאשר מדובר במצב שבו אדם לוקח אדם בריבית, לא רק בזה, למשל, יהודי עושה מלאכה עבור חברו. ומסכמים ביניהם שאחר כך חברו יעשה עבורו, עבור הראשון, יעשה מלאכה קשה יותר, בתמורה, וגם ריבית. או, לדוגמה...
לא, לא, רגע, שנייה. למה בעצם, הרי לא נתתי פה איזושהי תמורה. אני מבקש ממנו, אני אעשה בשבילך עבודת נגרות, ואתה תעשה בשבילי עבודת אינסטלציה. איפה הבעיה?
אני עושה עבורך עבודת נגרות, נתתי לך דבר שהוא שווה כסף. כאשר אתה תעשה אחר כך עבורי עבודת אינסטלציה, בהנחה שהיא שווה יותר בתמורה לעבודת הנגרות שאני עשיתי לך, הרי נתת לי תמורה על ה...
זה ממש נחשב כהלוואה בריבית.
ולכן, כן, כאשר מדובר בתמורה שנעשית לאחר זמן כמובן, כן? באופן הזה מדובר פה בהלוואה בריבית. תמורה שנעשית ניתנת לאחר זמן, אז זה בעצם הלוואה בריבית, אתה לא משלם מיד, אתה משלם אחרי חודש, במלאכה קשה יותר.
ואיך אני יכול לצאת מזה? כי לדייק בדיוק זה כמעט בלתי אפשרי כשמדובר בעבודה תמורת עבודה.
אז כאשר מדובר בדברים פעוטים שאין דרך אנשים להקפיל עליהם, אז בזה הדבר הזה איננו אסור. כאשר מדובר בהלוואה של דברים פעוטים בין שכנים, או גם כאשר מדובר בעבודות שאין דרך להקפיד בדיוק על השווי המדויק שלהם. אבל כאשר מדובר באמת בעבודות שהן עבודות יקרות, שמקפידים על שוויים, אז פה, או שתשלם מיד על העבודה, ואחר כך, כשאתה עושה את העבודה, תקבל אתה את התמורה מיד, ואז אין פה הלוואה, אין פה שום חשש.
אז אם ככה, גם כשאני לוקח מהשכן כוס קמח, אני צריך להקפיד להחזיר לו בדיוק כוס קמח, כי אחרת זה ריבית?
אז גם זה, כמו שאמרתי, אבל אם מדובר בדברים פעוטים שאין דרך להקפיד עליהם,
הבנתי.
אז הדבר הזה מותר. אם מדובר בדברים שדרך להקפיד עליהם, לקחת כמות גדולה, שלקחת שקית של קילו, ואתה מחזיר שקית של קילו וחצי,
זה כבר דבר שיש בו הקפדה. הדבר הזה באמת יהיה אסור. אז רואים שאנשים עלים להיפגש, להתקל באיסור הזה, גם ממש בחיי היום-יום, ולכן התורה מאוד הזהירה לעניין. נוסיף שיש מקובל שמשתמשים בהיתר עסקה, כשמדובר בהלוואות דרך הבנקים וכדומה, אתה יודעת שגם הדבר הזה הוא לא תמיד גלט. כלומר,
גם כשיש היתר עסקה.
גם כשיש היתר עסקה. אם אתה לוקח את ההלוואה למטרה שיש בה איזשהו צפי לרווח כספי, אז זה בסדר גמור, בעצם הריבית שאתה משלם, זה כן. הרווח הכספי או חלקו שלה נותן...
אבל אחרת זה עלול להיות איסור ריבית אפילו
זה... להיות, זה... גם, כן. גם כלכלית זה לא מומלץ, להיכנס לאוברדרפט, כן. לצריכה, זה גם כלכלית לא מומלץ,
גם אם נכנסים למינוס, צריך לדעת בשביל מה, הרב שלמה נשאר ראש מחולקה יותר כלכלה על פי תורה, תודה, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע הזה, נפגש כאן בעזרת השם, באותה שעה בשבוע הבא, על הצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר, בשביל שתתעשר, כאן צבי טסלר, שלום שלום.
אלול, ימי הרחמים והסליחות, בכל חי. נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. התשובה רחבה מאוד. חז"ל במדרש קהלת אומרים, נמשלה התשובה לים. והמושג של תשובה הוא בראש ובראשונה ביטוי אחד, התחדשות. כאשר מים מתרחקים ממקור נביאתם, כשהם הולכים על פני הארץ, הם מתלכלכים. כל בגד, כל כלי, ברגע שהוא בחנות, הוא יוצא מידו של האומן, הוא יפה, נקי, מצוחצח, נוצץ. אבל עם התמשכות הזמן, מתבלה הבגד, הוא כבר מאבד את זוהרו, הוא כבר לא אותו הדבר. הנשמה שניתנה באדם טהורה היא, אבל במרוץ החיים והזמן עלול אדם להתרחק ממקור מחצבתו. הוא עלול להתבלות, להתיישן, הוא כבר לא אותו הדבר. ובאה התשובה, ובאה החודש המיוחד הזה שמאפשר לנו להתחיל את הכל מההתחלה. חודש שאומר לנו בואו נתחדש, בואו נתחיל כוחות חדשים. אין מקום לייאוש, אלא להפך, להתחיל ולשוב. כאשר אדם לומד את המילים הללו שקראנו רק לפני חודש, קראנו את דברי הנביא ירמיהו, שחותם את מגילת איכה ואומר, השיבנו השם אליך ונשובה. ומהי הבקשה? חדש ימינו כקדם. בואו נתחדש, בואו נחזור להיות שוב חדשים. והביטוי שאומר דוד המלך בתהילים, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. וממילא אני מבין את דברי חז"ל שמגדירים כל בעל תשובה כמו קטן שנולד. זה התחלה, זה הדבר החדש. וקובע הרמב״ם הלכות תשובה, ומהי התשובה? שיעזוב החותכת או יסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. ומשנה שמו לומר, אני אחר. איני אותו האיש שעשה אותם המעשים, ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה. זו התחלה חדשה. יכול כל אדם רק להתחיל שוב מההתחלה, ולדעת ולהבין, התשובה מאפשרת לנו שוב לחזור בחזרה. אנחנו לא ככל הכלים שיוצאים מבית האומן ומאבדים את יכולותיהם להיות חדשים. אדם שהוא בעל תשובה יכול באמת להתחיל אור חדש, להתחדש ולהיות אישיות ראויה, ובעקבותיה הוא יתחיל שנה חדשה, שנה של אישיות אחרת, אישיות הקרובה שוב לאלוקיה כפי שהייתה האישיות בעת בריאתה.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמוי,
חמוי, אלולייני. יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיון, בשנה וחצי בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיון, 03-5128-555.
אלו!
זה הזמן, זה הרגע וזו השעה לקבל קבלה טובה ולהפוך את הטלפון החכם הפרוץ לשמור ומוגן. ועכשיו אסכם במבצע מיוחד, ברכישת מינוי שנתי, התקנת סינון אסכם במכשירך רק ב-149 שקלים בלבד. חייג עכשיו ועוד היום אתה מוגן. 02-940-4050 02-940-4050 לשנה טובה ומוגנת. אסכם, חייג עכשיו ועוד היום אתה מוגן.
אוכל טוב מתחיל בשמנת טובה. חדש מהשף הלבן בחשרות מהדרין. שמנת לבישול 15% שומן ושמנת מתוקה 38% שומן 250 מיליליטר. המצטרפות לסדרת השמנות הטובות של השף הלבן. למהדרין יש תנובה.
ההזדמנות שלכם להרוויח בענק. סמוך לציון של הצדיק רבי ישי מקרסטיר, נבנה בימים אלו בית מלון יוקרתי אשר ישמש את ההמונים המגיעים לפקוד את הציון. בהשקעה חד פעמית של 199,000 שקלים בהקמת בית המלון תוכלו להנות מתשואה כספית גבוהה עם ראש שקט לכל החיים. מספר השותפים מוגבל, נצלו את ההזדמנות וחייגו כוכבית 5993. המיזם בפיקוח ובחשרות הרב ברזדרופר, שליטה גאווה דריכה לורה, ונבנה בליווי צמוד של עורך הדין משה אוזניצ'ר. כוכבית 5993.
להיות מקצועי זה מחייב. אנחנו באינטרנט אתרוג מתחייבים להביא לכם את פתרונות סינון האינטרנט המתקדמים ביותר בהתאמה אישית בשבילכם. לכם נשאר לעבוד בשקט ובבטחה בהשגחת ועדת הפיקוח שעל ידי בדץ בני ברק. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 9500.
הלו, שלום. התינוק שלי בן חודש. הוא מתעורר הרבה בלילה. מה אוכל לעשות?
הכל יהיה בסדר, אמא. נתאם לך שיחת ייעוץ עם אחות יועצת שינה.
לקוחת מאוחדת? במיוחד בשבילך. מוקד הריון ולידה. המעטפת המובילה לאמהות לאורך כל הדרך. דאגנו עבורך לצוות של אחיות ומילדות, שירותי מעקבי הריון, ייעוץ הנקה ועוד, הזמינים בשבילך במוקד מאוחדת. כוכבית 3833, שלוחה 4. מאוחדת. רמה אחרת.
אנחנו בפאמפרס יודעים שכשהחיתול יבש יותר הם ישנים טוב יותר, וגם אתם. חיתולי פאמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה בזכות שכבת הספיגה הנוספת. לא פלא שפאמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פאמפרס, ללילות יבשים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיון, בשנה וחצי בלבד. מכללת אלפיון בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיון, 03-5128-555.
שייקה אור, צילום והפקות מבית שיין אירועים בחתונה שלכם. בקרו אותנו באתר. להזמנות חייגו 052-671-8800.
יותר מ-67,000, יותר מ-67,000, יותר מ-67,000 תיקים מנצחים מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ואנחנו עדיין מתרגשים רק מדבר אחד, לנצח עבור הסיפור האנושי שלכם בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש. החברה המרכזית למימוש זכויות, זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
עופות, דגים, פירות, ירקות, מוצרי יסוד, חלבי ועוד. זו לא קנייה בסופר, זה סל מזון לרגל החגים. בזכותכם, עוד אלמנה תקבל מיד עזרה ושולמית סל מזון. עוד משפחה תשב סביב שולחן ארוך עם מטעמים. בזכותכם, זה יהיה אפשרי. חייגו ותרמו, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית, לא נותנים להם להתמודד לבד.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
קונקורד, כל המולה בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, 03-677-6600.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמול, חמול, אולי אני
חדשות כל חי, השעה 6:00.